טוב, שלום וברכה. אנחנו התחלנו ללמוד על שמעיה ואבטליון. שמעיה ואבטליון, מי שהם רבותיהם של הלל ושמאי, מי שלמדו מהדור הזה של חוני המעגל, משמעון בן שטח ויהודה בן תוואי. ומה שמיוחד אצל שמעיה ואבטליון, כמו שאנחנו ראינו, זה ששמעיה ואבטליון הם גרים, והם עושים את הדבר, הם לא סתם גרים, גרים מיוחסים, הילדים של מצאצאי סנחריב, והם עושים את הדבר שהכי לא היינו מצפים מגרים, וזה לסגור את בית המדרש בפני אנשים שאין להם כסף. הלל הזקן, שהוא לומד בבית המדרש בקביעות וחצי מהמשכורת שלו הולכת לבית המדרש, נתקל בדלת סגורה בשומר פתח שלו, נותן לו להיכנס, נאלץ לעלות לערובה בלילה של שלגים בירושלים. כל זה כי בית המדרש נראה על פניו כבית מדרש אריסטוקרטי, מי שמשלם נכנס, וגם חישבנו בפעם שעברה שהתשלום הוא חצי ממשכורת שכר מינימום, שזה המון כסף, מיוחד למי שמסתכל רק שכר מינימום, כן, ולא רק. ראינו שעומר החיים של שמעיה ואבטליון מעניין, שמעיה אומר רב את המלאכה, שנא את הרבנות, אל תתוודע לרשות. זה נשמע לנו מוזר שרב יגיד שנא את הרבנות, צריך להבין את זה. ראינו שאבטליון כשהוא מזהיר להיזהר, חכמים יזהרו בדבריכם, הוא לא מסתפק בלומר להם, אם לא תיזהרו התלמידים עלולים למות, אלא הוא אומר להם עוד דבר, ויהיה חילול השם. גם את זה צריך להבין. מדוע חילול השם אמור להטריד אחרי שכבר יש הפחדה שכל התלמידים ימותו? ואנחנו רוצים, שאלנו בפעם שעברה עוד דבר, וזה מה היחס האמיתי של תורה כלפי גרים? כי יש פה משהו שהוא ככה מורכב. מצד אחד, התורה אומרת דברים מאוד חמים כלפי גרים, ואהבת את הגר, גרים מאיתם בארץ מצרים, גר לא תונו, לא תלחצנו, הרבה אבל לעני ולגר תעזוב אותם, דאגה לגרים, אהבה לגרים, אכפתיות כלפי הגרים, שמון מקומות שרשי אומר, כפה לכתוב ציווי בשביל הגרים. כלומר, יש דאגה לכל אדם מישראל, דאגה מיוחדת לגרים. מצד שני, אנחנו רואים שלפי ההלכה כל תפקידי המפתח חסומים בפני הגרים. גרים לא יכולים להיות מלך, שום תשים עליך מלך מקרב אחיך ולא מן הגרים, אבל שום תשים כל שימות יהיו מקרב אחיך ולא מן הגרים, ואומר כל תפקידי שררה. בשפה של מדינת ישראל של היום, אתה רוצה יושב ראש חברת חשמל? כל אחד רוצה, אתה רוצה להיות יושב ראש חברת חשמל, גר לא מתקבל, לא מתקבל. יושב ראש איגוד המים, מפעל המים, לא מתקבל. יושב ראש ועד כיתה, לא בטוח שמתקבל. יושב ראש ועד ההורים, יושב ראש ועד בית, כן. או שאלת השאלות לאור זה, אבל עוד שנייה נגיע לשאלת השאלות. רגע לפני, אז אנחנו שואלים, מה באמת היחס של התורה על הגרים? אז מה היחס? היא אוהבת? אז תני אמון, תני להם תפקידי שררה. את לא אוהבת. או את ככה מתייחסת בצורה מורכבת. אז טוב, זה לא כזה ואהבתם את הגר. בואו נהיה אמיתיים. מה היחס באמת? אגב, את השאלה הזאת לא אני שואל. מי ששואל את זה, זה רבי יונתן אייבשיץ, כשהוא מתעסק במדרשים על שמעיה ואבטליון, במדרש שאני אזכיר עוד מעט. כמובן בסוגריים נזכיר את השאלה של כבודו, שאלה חשובה מאוד. ואם גרים לא יכולים להיות בתפקידי שררה, אז איך שמעיה ואבטליון הם נשיא ואף בית דין? זה לא מסתדר? לא מסתדר? שאלה, גם אליה בעזרת השם נגיע. עוד שאלה על הדרך שהזכרנו בפעם שעברה, הזכרנו ששמות של יהודים מלידה פחות מרשימים אותנו. מפני שאנחנו יודעים שהם ניתנו מתוך איזו משאלה, תקווה. אני אומר גם יש תפיסה, רוח הקודש הזה כן מרשים אותנו, אבל זה לא אומר על הילד עוד כלום. לא אומר על הילד שום דבר. אבל שמות של גרים זה אומר הרבה. כי זה ניתן להם אולי אפילו על ידי עצמם. היום בית הדין אומר לגר, תבחר שם, מה השם שלך? ואגב הוא די מחייב לבחור שם, לא נשארים עם השם הקודם, חייבים לבחור שם חדש, ולפחות ככה מגמה בבית הדין. אם מתחדשים, מתהפכים, שינוי השם, כן, התחלה חדשה, חיים חדשים. אז אני שואל, מה המשמעות של השמות הללו, שמעיה ואבטליון? נלמד עוד מדרש אחד, ובעזרת השם ננסה להתחיל לברר קצת את הדברים. יש מדרש, הופיע במסכת יומה, באזור דף עין משהו, אני לא זוכר בדיוק, והמדרש הזה אומר כך. רקע למדרש, כולנו יודעים שהתקופה הזאת של שמעיה ואבטליון, תקופת בית המקדש השני, מאז ששימון הצדיק, שהיה כהן גדול, מאז שהוא נפטר, זו תקופה לא כל כך מוצלחת מבחינה מוסרית, ערכית וכו'. תקופה לא משהו. בוא נגיד ככה, כל מי שאמר הלל עם ברכה על מדינת בית המקדש השני, יכול להגיד הלל שלם עם אלף ברכות על מדינת ישראל של היום. אנחנו עוד לא הגענו ולא נגיע לקצה קצם של הבעיות של אז. אחד הסימפטומים היו שכהנים גדולים היו מתחלפים כל שנה. רובם היו מתים, חלק היו מתחלפים מכל מיני מינויים פוליטיים שהרומאים היו עושים. הרבה מהכהנים הגדולים היו צדוקים, בסדר? זה כמו ש... כן, היום מתווכחים רב ראשי כזה, כזה, תפיסה כזאת וכו'. זה תענוגות לעומת מה שהיה פעם. זה רב ראשי צדוקי, זה כמו שימנו עכשיו רב ראשי רפורמי. זהו, זה המשמעות מבחינת תפיסת העולם בגדול. כמובן יש הבדלים עצומים, כן? אבל בגדול זה אומר רב ראשי שלא מחויב להלכה האורתודוקסית, הפרושית, כפי שעוברת מדור לדור. לא רב ראשי אחד, לא כהן, שלא רב ראשי, כהן גדול. לא כהן גדול אחד, כהן גדול אחרי כהן גדול, אחרי כהן גדול. סט כהנים גדולים. ומינויים בשביל כסף, כמו מי זה כתוב עליו? ישוע בן גמלה. היה כהן גדול. איך התמנה לכהן גדול? כי הוא התחתן עם מרתה בת ביתוס, שהייתה עשירה גדולה. וידע איך ממנים כהנים גדולים כשיש לך הרבה כסף. וככה הוא התמנה. אחר כך הגמרא אומרת, אמנם זכור אותו האיש לטוב, ישוע בן גמלה שמו, שאלמלא הוא נשתכחה תורה מישראל, כי הוא המציא את המוסד הזה שנקרא בית ספר, וכן, חיידר, תלמוד תורה וכו'. טוב, יש לו זכויות. אבל העיקרון הוא שזו תקופה שבה כהונה גדולה, זה לא בדיוק דבר כל כך מוצלח. והיה רגע מאוד מותח בכל שנה של כהן גדול, וזה הרגע של יום הכיפורים, כשהוא נכנס לקודש הקודשים, והשאלה אם הוא יצא מקודש הקודשים, האם הוא יחיה או לא יחיה. ולא ברור איפה הכהנים הגדולים אז מתו, האם בקודש הקודשים או לא, אבל הרגע הזה היה מותח מאוד, וכל העם היה עומד מבחוץ לראות אם הוא יצא, כי זה גם אומר משהו על חטאיהם של ישראל וכו'. ועכשיו המדרש, אומר המדרש כך, פעם אחת, יצא כהן גדול בשלום מבית קודשי הקודשים. ברוך השם, יוצא הכהן בשלום. וכל העם באו לברכו, לקראתו לברכו לשלום. כל עם ישראל עומד שם, ובהתרגשות רואה שהוא יוצא מבית קודש הקודשים, ויוצאים לברך אותו, יוצאים להגיד לו, לתת לו חיבוק, להגיד לו ישר כוח. ואתו שמעיה ואבטליון בהדיו. גם שמעיה ואבטליון באים יחד עם כל העם. עכשיו, ברגע שהציבור מזהה ששמעיה ואבטליון שם, עובר כזה איזה רחש בציבור, פס, 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 שמעיה ואבטליון פה, שמעיה ואבטליון, אה? ואז שמו כולם פניהם אצל שמעיה ואבטליון, ואחר כך אצל כהן גדול. כלומר, עם כל הכבוד לכהן הגדול הזה, שיצא בשלום מקודש הקודשים, אבל הוא מול שמעיה ואבטליון זה בכלל לא כוחות. וברור מי הצדיקים האמיתיים של הדור. ולכן כל העם קודם הולכים לאיזה מוצאי יום כיפור, אנחנו לפחות הקצה של יום כיפור, יום מאוד מיוחד. קודם כל הולכים להגיד, כן, גמר חתימה טובה לצדיקים שכבר נחתמו בראש השנה. בסדר? קודם אליהם. אז כולם הלכו אליהם ואחרי זה לשמעיה ואבטליון, ואחרי זה לכהן הגדול. טוב, הכהן הגדול הזה בעצם הוא חווה חוויה מאוד לא פשוטה. זה היום שלו, זה היום שהוא יוצא בשלום מקודש הקודשים, כולם במקום ללכת להגיד לו יישר כוח, כולם הולכים אל רבני הדור, אל שמעיה ואבטליון, קודם הולכים אליהם, אחרי זה באים אליו. טוב, באיזשהו שלב כתוב שגם שמעיה ואבטליון באו להגיד שלום לכהן הגדול, אחרי שנגמר התור אצלם הלכו אליו. ואתו שמעיה ואבטליון אצל כהן גדול, אמרו לו, שלום עליך כהן גדול, שלום עליך הכהן הגדול. אמר להם, ייתו, אני אדמר שאמרו לו, ייתי כהן גדול לשלם, ילך הכהן הגדול לשלום, כן? ברכו אותו על זה שהוא יצא בשלום, שילך בשלום, ילך לשלום. אמר להם, ייתו בני עממיין לשלם. הוא החזיר להם תשובה, ילכו בני הגויים לשלום. למה הוא קרא להם בני הגויים? כי הם היו גרים. אבל למה באמת הוא קרא להם בני הגויים? כי הוא היה חול קנאה. כי כולם הלכו להגיד להם שלום לפניו, אז נשבר לו הזה. זה כמו איזה שליח ציבור שנתן את המיטב שלו בנתני תוקף ובזה וזה, נגמר מוסף, כולם באים, הרב דיבר שתי דקות, וכולם באים לרב, אמרו לו ישר כוח, אחר כך אחרי זה הלכים לזה, הבן אדם נפגע, מה זה הדבר הזה, זה היום שלו, כן? אז אמר להם, ייתו בני הממיין לשלם, ילכו בני הגויים לשלום, קיצר הוא פוגע בהם, אמר להם, אתם גויים, בנים של גויים, הלכו לשלום. אמרו לו, ייתו בני הממיין לשלם, דעבידו עובדה כדעביד אהרון הכהן. אמרו לו, ילכו בני הגויים לשלום, שעושים כמעשה אהרון הכהן, ואל ייתי בן אהרון לשלם, דלא עביד כדעביד אהרון הכהן. אבל בן אהרון לא ילך לשלום, כי הוא לא עושה כמעשה אהרון הכהן. אני לא צריך להגיד, גם המדרש חסך את המילים, שהכהן הגדול הזה לא הלך לשלום. גם הוא לא סיים את הקדנציה, כן, וזה ברור. ואני רוצה לשאול על המדרש הזה. אני מבין שהוא לא עשה כמעשה אהרון. זה אני מבין, כי אנחנו רואים שכולו מנופח, מלא כבוד וכו', ברור. אני רוצה לשאול איזה מעשה אהרון הוא לא עשה, מה בדיוק הדבר שהוא פספס, אבל אני רוצה לשאול ביתר סט על שמעיה ואבטליון. שמעיה ואבטליון אומרים על עצמם שאומנם הם בני הגויים כביכול, כלומר הם התגיירו, אבל הם עושים כמעשה אהרון הכהן. אבל מה אנחנו יודעים על מעשה אהרון הכהן? התלמיד של שמעיה ואבטליון, הלל, אומר, הלל אומר, הווה מתלמידיו של אהרון. כשהוא רוצה להפיין את אהרון, איך הוא קורא לו? אוהב שלום ורודף שלום. אוהב את הבריאות ומקרבן התורה. כשאנחנו מסתכלים על שמעיה ואבטליון לכאורה, אנחנו לא מוצאים את זה. מקרב את הבריאות לתורה? יש שומר פתח שלוקח חצי משכורת חודשית של אנשים שבקושי מוצאים להתפרנס. ככה לא מקרבים בריאות לתורה. ורודף שלום, זה לא הסיטואציה שאנחנו פוגשים פה עכשיו. ולכן אני שואל, במה הם בני אהרון הכהן? מה עושה אותם בני אהרון הכהן? עד כאן שאלות, התחלנו בפעם שעברה שאלות, המשכנו עכשיו, הגיע הזמן לנסות לחפש תשובות. אז כך. כל הבירור הזה, כל מה שאני אומר עכשיו, זה על בסיס דברים שכותב רבי יונתן אייבשיץ בספר יערות דבש, זה הבסיס, כן? משם קוראים כל מיני דברים נוספים, אבל היסוד נמצא נטוע שם. כדי להבין את שמעיה ואבטליון, את כל המהלך הזה, אנחנו צריכים להבין בעצם מה זה באמת גירות. מה זה להיות גר? מה הרוח שאותם גרים, שמעיה ואבטליון, מביאים פנימה לעם ישראל? מה הם רוצים ללמד אותנו כגרים? ובשביל זה אני רוצה לקחת אותנו לרגע למסע אל הגיור הראשון המפורט שהיה בתורה. היו גיורים, אנחנו יודעים שכן, אברהם ושרי מגיירים כבר ב-2000 שנה, כן, לבריאת העולם. אבל הגיור הראשון הברור המובהק קורה אצל רות. יש שם גיור וניסיון כושל לגיור, נכון? שתי נשים רוצות להתגייר. רות, אני יכול את התנך? במחילה. רות ואורפה רוצות להתגייר. שתיהן מבקשות בהתחלה להתגייר. רות מתגיירת, אורפה נושרת באמצע. ואני רוצה רק לשאול דבר אחד, מה גורם לרות שהגיור שלה מצליח? ומה גורם לאורפה לחתוך? מה הדבר ששובר את אורפה וגורם לה להפנות עורף? ואם נבין את הדבר הזה, נבין בעצם מה זה גר, מה הסיפור של גר בעולם, איך, מהי הגירות בשבילנו. אז אני מקריא לרגע. כתוב כך. ותה קומי וחלותיה, ותשוב משדה מואב, כי שמעה בשדה מואב, כי פקד אדוני את עמו, לתת להם לחם. ותצא מן המקום אשר הייתה שם, ושתי חלותיה עמה, ותלכנה בדרך לשוב אל ארץ יהודה. שתיהם רוצות לחזור לארץ ישראל, כלומר להידבק בה. ותאמר נעמי לשתי חלותיה, לך נשובנה אישה לבית אמה, יעש אדוני עמכם חסד כאשר עשיתם עם המתים ועם עדי. ייתן אדוני לכם ומצאנה מנוחה, אישה בית אישה, ותשק להן ותיסנה כולן ותבכנה. היא אומרת להם, עזבו גיור, שככה עובד כל תהליך גיור. עזבו גיור, למה אתם צריכים את הצרות האלה? בשביל מה לכם להיות יהודים? תראו, תקראו בעיתונים, זה לא זה. עזבו, עזבו. היא אומרת להם, לכו הביתה. שם תהיה לכם מנוחה. שתיהן מתעקשות, גם אורפה, לא רגילים לראות את זה, אבל גם אורפה רוצה להתגייר. גם אורפה, ותאמרנה לה, כי איתך נשוב לעמך. רוצות לא לחזור לארץ, רוצות לחזור לעם שלך, גם אורפה רוצה. ותאמר נעמי, שובנה ונותיי, למה תלך נעימי? העוד לי בנים במאי והוא לכם לאנשים? שובנה ונותיי, לכנה, כי זקנתי מיות לאיש, כי אמרתי יש לי תקווה, גם הייתי הלילה לאיש, גם ילדתי בנים, עליהן תסבר נעד אשר יגדלו, עליהן תאגן על לבלתי היות לאיש. עכשיו שימו לב למשפט הבא, על בנותיי, זה המשפט ששובר את עורפה, משפט האחרון, על בנותיי כי מר לי מאוד מכם, כי יצאה בי יד השם. מה היא אומרת להם? במשפט... היא אומרת להם שני דברים. את הדבר הראשון אני אומר בסוף, כי הוא רלוונטי לעניין שלנו. את הדבר השני אני אומר בהתחלה, כי הוא לא רלוונטי, אבל אסור להפסיד אותו. כי הוא מאוד חשוב לתודעה שלנו כיהודים. אומרת רות, אומרת נעמי לרות ואורפה, על בנותיי, כי מר לי מאוד מכם, כי יצאה בי יד השם. מה זה בעברית נראה? אל תבואו איתי, כי לי יותר קשה מלכם. עכשיו שואלים פה המפרשים, מה זאת אומרת לך יותר קשה מלהם? מה זה, איזה השוואת שכול? כאילו אני איבדתי בעל ושני ילדים, אתם איבדתם בעל, לי יותר קשה מלכם. מוזר, ההשוואה הזאת מוזרה. אבל נגיד שהיא צודקת ונגיד שיותר קשה לה מלהן, אז עד רבה, מה הם אומרות לה? אז נתמוך בך, נהיה איתך, נעזור לך, לך יותר קשה, לא נשאיר אותך לבד, אנחנו איתך, הגיוני. יש מפרשים אומרים, מר לי מאוד מכם, הכוונה מר לי מאוד, בגללכם, לא יכולה לראות אתכם מול הפרצוף שלי, כי אתם מקור הצרה, אבל גם זה קשה, כי זה חוסר לקיחת אחריות, כי מקור הצרה זה לא הן. הן לא אסור להם להתחתן עם יהודים. לבנים שלה הם מקור הצרה, היא מקור הצרה, בעלה מקור הצרה. מה עזבתם את ארץ ישראל כשהיה קשה? מה הלכתם והתבוללתם? אתם לא בסדר. אז זה לא מסתדר, זה קשה. יש פירוש, מופיע בספר שורש ישי, כתב רבי שלמה אלקבץ, מקובל מצפת, בעל הלכה דודי, מה שאנחנו מכירים את הפיוט לכה דודי. ורבי שלמה אלקבץ אומר ככה, תראו איזה יופי, אומר, אמרה להם כך, על בנותיי כי מר לי מאוד מכם כי יצא ביד השם. לי יותר קשה מלכם. למה? לא כי מתו לי יותר. כי בי יצא יד השם. ומה בכם יצא? או, זה תלוי בכם עכשיו. אתם רוצות להתגייר. אתם עומדות על הגבול של בן מואב לבין ישראל. כל זמן שתישארו במואב, אתם עובדים כוכבים ומזלות. בעולם של כוכבים ומזלות, כשיש קטסטרופה ברמה האישית, מה המשמעות שלה? כשאתה שואל, למה קרה לי? שואלת את עצמה רות ואורפה, שואלות את עצמה, למה בעלי נפטר בגיל כזה צעיר? אז אם אתם עובדים בעולם של כוכבים ומזלות, התשובה היא כי אין מזל, כי לא היה לך מזל. כי פלוטו קם בבוקר, ראה את נוגה, הוציאה לו לשון, התעצבן, הרג מישהו, זה הכל. אין משמעות, אין עומק, אין סיבה תכליתית, אין, אל תחפשי. וזה מאוד מנחם במידה מסוימת, כי זה אומר גם שמה יהיה מחר? יכול להיות שהמזל יתהפך, יכול להיות שפלוטו יפגוש את צדק, יעשה שם קצת צדק, יושב עם נוגה, יעשו סולחה, והכל יהיה בסדר, וממחר העולם יאיר. ומה האחריות שלך המוסרית על מה שקרה? אין מקום לשאול, כי זה לא מתנהל באחריות מוסרית. והאם יש מקום לשאול שאלות על ריבון של עולם, למה עשית? איפה היית? גם לא רלוונטי לשאול, כי זה הכל מזל, הכל טכני. תדעו לכם, שאם תחזרו הביתה, זה מה שהיא אומרת להם קודם, רק עכשיו היא מסבירה. מה היא אמרה להם? מצנה מנוחה. אתם רוצות מנוחה? מנוחה זה בכוכבים ומזלות. אם אתם עושות עוד צעד אחד, יהיה לכם מר כמוני. כי בעולם היהודי, אני לא יכולה להגיד, טוב, מזל. זה לא מזל. זה לא גורל. זה ריבונו של עולם. זה אני. אני אצטרך לעמוד מול המראה ולשאול שאלות קשות. למה עשיתי? מה האחריות? מה המשמעות? מה עושים כדי שזה לא יחזור על עצמו מחר בבוקר? זה לא. זה בניגוד לכל מה שתמיד אומרים לנו. תמיד אין אני חושב חובש כיפה שלא פגש את המשפטים הבאים בחייו בסיטואציה כזאת או אחרת. איך אתם הדתיים, איזה כיף לכם, איזה קל לכם, איזה לכם תשובות לכל השאלות, אין לכם שאלות, הכל סבבה. אנחנו החילונים הנאורים, אנחנו חיים עם שאלות, עם מורכבויות, עם זה, אין לנו אלוקים שיפתור לנו את כל הבעיות. זה הפוך בדיוק, אומרת רות, אומרת נעמי. יהודי זה מי שיש לו אומץ לשאול את השאלות הכי קשות בעולם. הכי קשות בעולם. כי הוא לא יכול לפתור את עצמו באין משמעות. איפה היה אלוקים בשואה? שאלה מאוד גדולה. שכל אחד גם פורט אותה בחיים שלו להבדיל אלף אלפי ההבדלות לכל מיני דברים. איפה היה אלוקים במחלה שמישהו מהמשפחה חלה? איפה היה אלוקים בהתמודדות הזאת? איפה היה אלוקים בפסיכומטרי? איפה היה אלוקים בכל מיני מקומות? אני אגיד איפה היה אלוקים בשואה, שאלה מאוד מאוד קשה. אם התשובה היא אין אלוקים, אז אין שאלה, אין שאלה. איפה היה אלוקים בשואה? אלוקים אמור להיות טוב, השואה הייתה רעה, איך זה מסתדר ביחד, תשובה אין אלוקים, אין שאלה. זה לא חוכמה לחיות בלי שאלה. איפה היה אלוקים בשואה ולומר, היה אלוקים והייתה שואה, והוא אפשר לשואה להתרחש ויש אלוקים? זה מאפשר לשאלה הזאת חיים ארוכים, חיים שטובעים ברור מאוד מאוד קשה ולא פשוט. זה לחיות עם שאלה. אומרת נעמי לרות, אנחנו היהודים קשה לנו, אל תסתכלי עלינו ככה. אנחנו היהודים קשה לנו, יש לנו המון שאלות. עולם של אמונה הוא עולם שחי מתוך שאלות. זה הפוך מה שרגילים. רגילים חוזר בתשובה, נהיה דתי. חוזר בשאלה, פסיק לזה. זה הפוך. חוזר בשאלה, המקובל. כלומר, הפסיק להאמין, זה אדם שוויתר על השאלה. ויתר על השאלה. כי אין על מה לשאול, נו, הכל פה מקרה, אתה לא רואה. חוזר בתשובה, זה אדם שהוא כל החיים שלו יצטרך לחזור ולחפש תשובה. כל החיים שלו יצטרך לעשות מסע על התשובה. זאת נקודה ראשונה בעולם הגירות. היא לא רלוונטית לשמעיה ואבטליון, אבל היא חשובה הייתה לי, היה לומר אותה. נקודה שנייה, זה מה שאומרת להם בפשט. מה היא אומרת להם? אין לי מה למכור לכם, אין לי מה לתת לכם. אני הלכתי מלאה, אני חוזרת ריקה. אני הלכתי מכובדת, אני חוזרת מושפלת. אני הלכתי משפחה, אני חוזרת לבד. אני, מה אתם מצפות? לילד? אין לי עוד ילד, אין איבום, אין עוד ילד. גם אם אני אהיה הלילה לאיש, מה שלא יקרה, אנחנו יודעים שלא יקרה, עליהן תסברנה עד אשר יגדלו, עליהן תאגנה. איזה חיים אני יכולה לתת לכם? חיי עיגון, חיי בדידות, חיי כלום. בסוף תמצאו את עצמכם ומקבצות נדבות אחרי הקוצרים, זה מה שיקרה לכם. כן. כן, זה תאגנה ברמה הלחכות. מה, תחכו עכשיו לילד 18 שנה עד שיגדל? זה הכוונה. כן, אבל היא רוצה לומר להם לא ברמה הלכתית, אלא ברמה המעשית. מה יש לי למכור לכם? מה יש לי לתת לכם? לי אין מה למכור לכם. אני, ובעצם היא אומרת להם, עיקרון יסודי בעולם הגיור. אני מזכיר שהמדרש אומר שרות ונעמי היו בנות מלכים. אני מזכיר שהמדרש גם אומר, רות ואורפה, סליחה. האמת שגם נעמי. ואני מזכיר שגם אורפה, ממנה עתיד לצאת גוליאת. ומרות עתיד לצאת דוד המלך. ובעצם אנחנו מדברים על עוצמות מאוד אדירות של מלכות וכוחות. ובעצם היא אומרת להם ככה, אומרת להם, אתם באתם ממקום טוב. אתם באתם מארמונות מלוכה. אם תחזרו הביתה, יהיה לכם מנוחה, יהיה לכם הכל. יהיה לכם עושר, עולם ומלואו. אם תעשו את המהלך הגיור הזה, אתם עוברות לעולם שברמה הפיזית, המעשית, אין לי מה למכור לכם. אין לי שום דבר. רות, זה הרגע שהיא מתגיירת. כלומר, מה זה גיור? הדעתא דאחי. במושגי העולם הזה, כסף, עושר, כבוד וכו', איבדתי הכל. אני כמו תינוק שנולד. אני לא יורש את הגר, לא יורש את הוריו, הוא נהיה אני מרוד, הוא מתחיל מאפס, שם חדש, כלום, אין כלום. הכל מתחיל מההתחלה. במושגי העולם הזה היא מאבדת את הכל. במושגים הפנימיים היא זוכה לעולם ומלואו. כי בעצם השאלות הללו שהזכרתי קודם, זה הסיבה שרות דבקה בה. כי היא מעדיפה לחיות עולם של שאלות קשות, אבל עולם של משמעות. עולם שמה שקרה גם אם הוא אסון, יש לו איזה סיבה ואיזה עומק, גם אם לא נגיע אליו, מאשר לחיות עולם של רולטה רוסית וגורלות ופסלים וזהו. היא מעדיפה את זה, היא צודקת. אבל בעצם, כששמעיה ואבטליון, אני עובר אליהם, שמעיה ואבטליון עברו תהליך גאירות, אני מזכיר שגם הם כמו אורפה וכמו רות, מה הם? הם בני מלאכים, הם מצאצאיו מבני בניו של סנחריב. זה אנשים שמן הסתם בשושלת המלכותית ישבו היטב. אני יודע שעברו כבר כמה שנים מאז סנחריב, אבל זה אנשים שיש להם דם, איך זה נקרא, דם כחול? כן, יש להם דם כחול זורם באורקיהם. הם מסודרים, אל תדאגו. אבל הם דאגו. הם החליטו להיות גירים, ואומר, הם החליטו לוותר על עולם ומלואו שהיה להם. על עושר, על כבוד, על יחס, על כל דבר, ולבנות עולם חדש מתוך נאמנות לריבונו של עולם. ממש כמו רות, ממש כמו מה שגירות מבקשת מאיתנו. עכשיו אני אומר עוד דבר בשם רבי יונתן אפשיץ. אומר רבי יונתן אפשיץ, הרי הוא זה ששאל, רגע, מה התורה באמת חושבת על גירים? היא אוהבת אותם או לא? כי מצד אחד תאהב אותם, מצד שני אל תיתן להם תפקיד השררה ואחריות, אז מה היא חושבת עליהם? אומר רבי יונתן אפשיץ, היא חושבת עליהם רק טוב, רק אהבה. אז למה לא לתת להם תפקידי שררה? תשובה, מהסיבה הזאת בדיוק. כי אם גר ידע שמאחורי הדלת בבית הדין, מאחורי המקווה, אפילו מאחורי הברית מילה, כן? מאחורי זה מסתתר תפקיד נחשף. מאחורי זה מסתתר איזה תפקיד מרופד בכסף, בכבוד, בשררה, בכוח פוליטי, בכל דבר כזה. מי יודע אם המהלך הגירותי שלו הוא מהלך נקי או לא? רק כשאתה אומר לגר, דע לך, אתה, בדיוק כמו שרות, שנעמי אמרה להם, אין לי מה לתת לך במושגי העולם הזה, אתה מוכן לדעת הדאחי? זה מה ששרות עונה לה. עמך מי אלוקייך אלוקיי, באשר תמות ימות, אני לא מחפשת פה איזה משהו זה. עד הסוף, מסירות נפש, זה מה שאני מחפשת. אני לא מחפשת מושגי העולם הזה. שמעיה ואבטליון, גם הם עברו את התהליך הזה. אחר כך נדבר איך הם נהיו באמת נשיא ואב בית דין, כי זה באמת לא מסתדר. נדבר אחר כך, בסוף. אתם תזכירו לי, בסוף של הפעמים הבאות. אבל בינתיים, אני אומר כך. שמעיה ואבטליון עברו תהליך מלהיות אנשים שיש להם, מרופדים, מרוכזים בעצמם, אנשים פרטיים, מתהפכים להיות גירים, ואומר, למען השליחות האלוקית בעולם, למען עבודת השם בעולם, מוכנים לוותר על הכל ולהידרש למשימה, במחיר יהיה אשר יהיה. הם יודו לפני שהם התגיירו ששום תפקיד שררה לא מחכה להם מעבר לפינה. באים שמעיה ואבטליון, והם בעצם אומרים, הדבר הזה שמתבקש מגירים, בעצם זה דבר שכל יהודי בתודעה שלו צריך להיות מחובר אליו. בא שמעיה, ומה אומר החיים של שמעיה, הגר? מה הוא אומר? אהב את המלאכה. הוא שנא את הרבנות, ואל תתוודע לרשות. מה הוא אומר? מה רוצה לתת לך עצה כגר? גר זה אדם שוויתר על כל עולם הכוח, הכסף והזה, בשביל להיות פה אדם פשוט בעולם. שמעיה מאיזושהי סיבה לא נשאר אדם פשוט, אבל הגאירות היא בוערת באור הקו. ומתוך הגאירות הזאת הוא אומר לכל יהודי שלא היה גר, שעלול להיות איש שררה, והוא אומר דע לך, שלפגוש את ריבונו של עולם באמת, זה דווקא בפשטות. זה דווקא באהבת המלאכה. מי שאוהב מלאכה, מי שמחובר לעמל היומיומי, מי שהוא לא יושב וכולם מגישים לו, מסדרים לו, מארגנים לו, הוא מחובר לריבונו של עולם באמת. אהב את המלאכה, שנא את הרבנות. יכול להיות שתהיה רב, אבל השאלה מה היה היחס שלך אל הרב הזה, אל עצמך. סיפר לי איזה מישהו שהוא מינו אותו לאיזה תפקיד רבנות, ושלטים ושליטה וטטטטה, והוא אמר לי, אני לא ידעתי איך אני אוכל את זה, אני כבר הכל עכשיו מלא גאווה וכבוד, וקמים לפניך, וגוף שלישי, גוף רביעי, משגים לך את השכל. מה לא? אז הוא אמר, הלכתי, שאלתי את הרב שלי. אז הוא אמר, אל תעשה עם זה שום דבר. רק תתפלל על עצמך שבעוד שנה, כשתראה שלט עם השם שלך ולא יהיה שליטה, שלא תיעלב. כלומר, אל תתמכר לזה. אני אסיים ואומר בשם אגרא. אגרא אומר, אהב את המלאכה ושנא את הרבנות. רגע, אז מעכשיו כולנו נהיה אנשים פשוטים שלהם תפקידי ניהול שררה וכו'? לא, אין מה לעשות. מישהו צריך להנהיג פה גם, נכון? מישהו צריך גם להיות רב. תשובה, אהב את המלאכה שברבנות ושנא את הרבנות שבמלאכה. בכל רבנות יש מלאכה, יש את העבודה הסיזיפית, האפורה והקשה, שהיה למטה מחור, לעבודה הקשה היומיומית שאף אחד לא רואה, או לתארים, לכבוד ולנחשבות. והפוך, אם אתה איש מלאכה, כל איש מלאכה יכול להיות אחראי על עוד איזה כמה מתחתיו. למה אתה מחובר? טוב, אנחנו בעזרת השם בפעמים הבאות ננסה להבין את כל המהלך כולו, ששמע ואהבת לי.